הספרנים, הפודקאסט של הספרייה הלאומית.
שפיק עדס היה איש עסקים יהודי שחי בעיראק בתחילת המאה הקודמת. למרות שהיה איש ידוע ועמיד מאוד שרקם מערכת קשרים ענפה עם הצמרת הפוליטית של בגדד באותם הימים, בחודש ספטמבר 1948 הוא נעצר בידי השלטונות בטענה שרכש עודפי ציוד בריטי ממלחמת העולם השנייה ומכר אותם לכוחות הציוניים בארץ ישראל שנעזרו בהם במהלך מלחמת העצמאות. משפט הראווה שלו נמשך 3 ימים בלבד, בלי עדים, בלי ראיות ומבלי שניתנה לו הרשות להגן על עצמו. ב-23 בספטמבר 1948 שפיק עדס הוצא להורג בתלייה באחד הרחובות הראשיים של העיר בצרה לעיני בני משפחתו ואלפי צופים. הוא היה עולה הגרדום היהודי הראשון, אבל לא האחרון. הוצאתו להורג טלטלה את הקהילה היהודית בעיראק, ועודדה את אחד האירועים ההיסטוריים יוצאי הדופן שהתרחש 3 שנים לאחר מכן. עקירת קהילה שלמה על שורשיה בני אלפי השנים מאדמתה. זהו סיפורה של עליית עזרא ונחמיה. ברוכות וברוכים הבאים להסקת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי, ואת הפרק הזה נקדיש לסיפור עלייתה וקליטתה בארץ של קהילת יהדות עיראק, דרך נקודת מבטו של אחד הסופרים האהובים, המצליחים והפוריים ביותר, יליד בגדד בעצמו, אלי אמיר. שלום אלי.
שלום ברד, אחרי הקדמה יפה כזו אני יכול ללכת הביתה.
עוד מעט, ממש בעוד רגע גם נדבר על הספרים שכתבת, שחשפו ישראלים רבים ואני ביניהם לסיפורה המופלא של קהילת יהדות עיראק, אבל אתה לא רק סופר, מילית תפקידים ציבוריים מרשימים בקריירה שלך, ובין השאר אתה גם סוג של היסטוריון. אז בכובע הזה שלך, אני רוצה לשאול אותך משהו שקשה לי להבין. אירועי הפרהוד, שהיו למעשה יומיים של פרעות שכללו מעשי רצח, אונס וביזה שבוצעו ביהודים ברחבי עיראק ביומיים של חג השבועות ביוני 1941, היו יריית הפתיחה לתקופה רעה מאוד עבור הקהילה היהודית בעיראק. מבצע עזרא ונחמיה שבמהלכו מרבית הקהילה עזבה את עיראק נולד רק 10 לאחר מכן. מה קרה לאורך התקופה הזאת? למה היהודים בעיראק היו צריכים לחכות 10 שנים? כדי להבין שמשהו אחר קורה.
הפרהוד היה האירוע, אני חושב, המטלטל ביותר, שקרה ליהדות עיראק בתקופה מודרנית. והוא קרה בזמן שהייתה תקופה של כמה חודשים, שעלה לשלטון רשיד עלי אל-גיילאני, שהוא בעל השקפות נאציות, והיה לו שר פנים נאצי ממש, וזו הייתה תקופת ביניים. השלטון הבריטי הוגלה מבגדד, והם יכלו לעשות מה שרצו. ניצלו את התקופה הזאת, והפנו את הזעם של הערבים, העיראקים, בבגדד, נגד הצרות, בגלל הצרות הכלכליות וכו', הפנו את הזעם שלהם ליהודים. ובמשך 2-3 יומים הם פשטו על השכונות היהודיות, אנסו, בזזו, שדדו, הרגו, נהרגו, הם רצחו 178 אנשים, יש כאלה שאומרים יותר, הם פצעו למעלה מ-2,000 איש בכל השכונות האלה, שדדו רכוש, שרפו בתים. חוויית הפרהוד צרובה בדמי, הייתי בן 4, אבל חוויות כאלה שאתה רואה את הפחד בעיני ההורים שלך, ואת הצעקות, ובתים נשרפים, ואנשים מטפסים מגג לגג, הגגות שם שטוחים, ואתה יכול לעבור מגג לגג, זה לעבור מבית לבית, כדי להגיע לקצה השכונה, ולנסות לברוח משם למקום אחר, גם לא ידעו לאן. החוויה הזאת נטבעה בי, ואני גם כתבתי עליה במפריח היונים, ואולי הזכרתי אותה גם בספרים אחרים.
כן.
חוויה כזאת לא שכחים. אחרי הפרהוד, למרבה הפלא, באה התקופה של שקט ושלווה. הבריטים חזרו לעיראק, תלו את שר הפנים הנאצי של רשיד עלי אל-גיילני, שהוא היה ראש ממשלה נאצי, עשו סדר מהר, והיהודים הרגישו עוד יותר בטוחים, יותר בטוחים. עכשיו הבריטים היו צריכים את היהודים, גם המוסלמים היו צריכים את היהודים, כי הם עסקו בכל המקצועות החופשיים, והחזיקו את המסחר ואת התעשייה וכדומה. והייתה תקופה שקטה ונוחה, אפשר להגיד אפילו תקופה של פרוספריטי כלכלי, שהיהודים ניצלו אותו כדרכם בכל מקום ומקום, והרצון לברוח מעיראק קהה קצת, חוץ מאנשי התנועה הציונית.
זהו, כי את, אולי הייתה רגיעה בקרב היהודים בעיראק, כי כאן בארץ ישראל הדאגה הייתה מאוד גדולה, ולראיה התחילה פעילות ציונית מאוד גדולה, הם שלחו שליחים מארץ ישראל שיסייעו בחינוך, באימוני נשק, בהגנה, גם בהפלה, בעלייה לא חוקית. זאת אומרת, בארץ לא אולי לא הבינו את השקט הזה שאתה מדבר עליו?
אני חושב שבארץ הבינו יותר טוב אפילו מרק את השקט הזה. כי בארץ בצורה מפוקחת הבינו שאם היום יש תקופה של שקט ורגיעה, כי הבריטים חזרו לשלטון ונורי סעיד חזר למקומו, אלו זה לא יישאר לאורך ימים. במיוחד כאשר אנחנו נמצאים ערב מלחמת השחרור. ארץ ישראל בוערת, עומדת לבעור, ולמלחמה שהצטרפו אליה מדינות ערב. והתקופה הסוערת הזאת, בהתחלה היא כביכול עברה בשקט.
כן, כי אנחנו מדברים על אירוע שקרה, הפהוד היה ב-41.
נכון.
מלחמת השחרור הייתה ב-48.
נכון.
זאת אומרת, יש לנו פה פער של כמה שנים.
כמה שנים.
שבמהלכו, למרות השקט שאתה מדבר עליו והפוספריטי, יש, אתה גם כותב על זה במפריע חיונים, אתם מקימים סליקים, אתם מוגרים נשק, מאמנים אתכם. אז מה קורה בשנים האלה שבין לבין?
הלקח נלמד. מיד, ואפילו אבא שלי, שקנה נשק, אני הייתי עד, אני הייתי הבן הבכור שלו, והוא לקח אותי לכל מקום, כי גם לא, הייתי שומר סוד כזה, ילד טוב ירושלים, והוא עשה סליק, היה לנו בית ענק, עשה סליק במרתף, ואני ידעתי בדיוק איפה הסליק נמצא, תחת איזה אבנים. אבל לא רק אנחנו עסקנו את זה. התנועה הציונית התחילה לפעול. שלמה הלל, מרדכי בן פורת, אנשים אחרים שלא התפרסם שמם בציבור, מרדכי ביבי, והיו עוד כמה אנשים של התנועה, מראשי התנועה, שהם פעלו בקרב הקהילה היהודית וארגנו אותה, וגם לימדו אותה להשתמש בנשק. והצעירים היהודים אמרו no more, לא עוד. הם לא יפשטו עלינו עוד פעם כמו בפרעות, והם התחילו להתאמן בנשק מגיל 16 ומעלה, כדי להגן על עצמם ביבוא פקודה. אלה היו השנים שבין 41 ל-48. אבל צריך לזכור שהארץ, ארץ ישראל, בערה ורתחה, והלכה לקראת מלחמת השחרור, שהייתה מלחמה נוראה ביותר בתולדות ישראל, ו ארצות ערב, חמישה מהם לפחות, ובראשן עיראק, עיראק הייתה הראשונה להיכנס להילחם נגד ישראל, עמדו לפלוש לארץ, וב-48 ניסו, במצרים ניסה פרוק ואחרים מהנגב, וכמובן מהצפון, עיראק, העיראקים הגיעו לצפון הארץ.
כן, הם היו מהמדינות הראשונות שהצטרפו למלחמה, אבל הם גם ספגו עבדות כבדות מאוד, שאת כל הזעם והתסכול מהתבוסה הזאת הם הוציאו עליכם, על היהודים.
בראבו. כל שבוע, בימי שבת, היו תהלוכות של המתים, החיילים המתים מעיראק, עברו ברחובות בגדד, בשער הראשיד, הרחוב המרכזי של בגדד, ואלפים יצאו לרחובות. ואני הייתי ילד סקרן, הייתי תמיד פשוט בורח מהבית ומאבא שלי כדי להסתכל באיזשהו מקום, מאחד הגגות, על ההפגנות האלה. בהפגנות האלה גם החזירו את הגופות של המתים, החיילים המתים, וזה השאיר את המוסלמים כמובן מאוד מאוד, ועליב ופגע בהם, ושוב פעם כמובן הנושא היהודים מעיראק לעלות אליהם. אבל יחסית זו הייתה תקופה רגועה. מ-47 מתחיל המצב להתערער עוד פעם, ב-48 נגמר הסיפור.
מה זה אומר נגמר הסיפור? מה היהודים הרגישו, מה שנקרא, על בשרם, את התבוסה של העיראקים?
המוסלמים אמרו שהיהודים הם ציונים. גזרו את דינם, נגמר הסיפור. כשאני אומר נגמר הסיפור, יהדות עיראק זוהתה בעיני המוסלמים כציונים. כולם ציונים. עכשיו, זה לא היה בדיוק ככה. בקרב יהודי עיראק הייתה תנועה הקומוניסטית די חזקה, והם היו בין מנהיגי המפלגה הקומוניסטית בעיראק, והם היו במפלגת התחריר, השחרור של עיראק. הם היו בכל מיני פינות, היהודים העיראקים. אבל הם, השונאים שלהם במחרחרי המלחמה, צברו אותם בצבע אחד, שהם ציונים. ציונים דינם מוות. עכשיו לא יכלו להרוג אותם ברחובות, צריך היה להעמיד אותם למשפט. אז התחילו לחפש, חיפשו נשקים בבתים. היו באים בלילה בהפתעה, המשטרה, לחפש נשק, או דברים כתובים של הציונות. אני כתבתי על זה במפריע חיונים.
כתבת, יש שם איזה משפט נורא יפה, אם אני זוכרת נכון, שכתבת במפריע חיונים, שרק בזכות אללה והשדים, כן. הם לא מצאו את, נכון. את הסליק אצלכם בבית.
בראבו, בזכות אללה והשדים, לא מצאו, זה היה נס גדול.
והטריגר הזה של כל, כמו שזה קרה לכם, אני מניחה שזה קרה בעוד בתים, אצל יהודים רבים, מהרגע הזה יש איזשהו ניסיון או אפשרות בכלל לצאת מעיראק לארץ?
יש, באופן בלתי לגלי. הבריחו יהודים, 12,000 יהודים, 13,000, ברחו את הגבול. וזה בדרכים לא דרכים, ובשוחד, ובעזרת.
אבל זה עדיין יחסית, אנחנו מדברים על קהילה של כמעט 150,000.
פחות, 140, 135.
פחות מ10%.
נכון, 10%, אבל תשמעי, לברוח מעיראק באופן בלתי לגלי, זה סכנת נפשות. כי לא עשו לך משפט, זה ירוב לך, הרגו אותך. ולברוח דרך מבריחים, אתה לא יודע, המבריחים האלה, יארגו אותך, ישדדו אותך, זה הכל סכנת נפשות. אבל בכל זאת, כתרשר אלף יהודים ברחו את הגבולות, שם היחידים מכיוון בסרה לאיראן, והם התמקמו בבית הקברות באיראן, היהודים. שם הקימו ממש שכונה יהודית בבית הקברות, עד שהתחילו לעלות לישראל. עד שישראל החליטה לשלוח מטוסים באנשים כדי להביא אותם לארץ. זאת הייתה תקופה של פחד וחרדה. יהודים כמעט חדלו לעבוד, כי היה מסוכן. פיתרו אותם ממקומות עבודתם. החלו ניצנים של רדיפות. התבוסה שהתחיל לשמוע עליה בישראל, פגעה בגאווה שלהם, העליבה אותם עד האפר, והם לא יכלו לעמוד בה, וצריך היה להוציא את הזעם שלהם על מישהו, על מי יוציאו את זה? על היהודים. וזו הייתה התקופה נוראה, מאוד מאוד קשה.
אבל אז ב-1950, בעקבות לחץ בינלאומי על עיראק, על הפשעים והאלימות שהשלטון עושה נגד היהודים, לצד עלייתה לשלטון של ממשלה פרו-בריטית, מתקבלת החלטה כן לאפשר ליהודים לצאת מהמדינה, נכון? תמורת ויתור על האזרחות שלהם ועל הנכסים שלהם. ומה שאני רוצה לשמוע ממך, אני מניחה שהם חשבו שכמה אלפי יהודים בודדים, איזשהו זרם דק של יהודים יצא, וזה הופך להיות שיטפון אדיר. בעצם כמעט כל הקהילה מנצלת את הפרצה הזאת ויוצאת.
נכון. תראי, הם התחילו לברוח מהגבול. והמשטרה והצבא העיראקי לא הצליח לעצור את הבריחה. וזה העליב אותם, העליב את הממשלה. אז ברח 1,000, ברחו 2,000, ברחו 5,000. הממשלה הרגישה עלבון רב. ואז תאופיק סואדי, אחד מראשי הממשלות באותו זמן, אמר, עלתה הצעה באחד הדיונים לתת ליהודים לצאת באופן לגלי. ואז תפסק הבריחה. ואז עיראק לא תעמוד בעלבונה שהיא מצליחה לעצור את היהודים האלה מלברוח. והיו דיונים ביניהם כמה יהודים יעלו ארצה או יברחו מהארץ. אז אמרו 10,000, 20,000. הלכו לבריטים. הבריטים היו היעצים שלהם. הבריטים כמובן ידעו את הכל. הבריטים העריכו גם כן בין 20,000 ל-30,000 יחסו את הגבול. והם רצו לגרש את היהודים. ויש סיפור מדהים שנורי סעיד, הפוליטיקאי הכי חזק בעיראק, בא למלך ירדן ומבקש ממנו לאפשר ליהודים להגיע לישראל דרך ירדן. אז מלך ירדן אומר לו, אתה רוצה שיהרגו אותי? הפלסטינים? אני מביא לו יהודים שיכנסו לישראל וילחמו בפלסטינים? אני לא יכול לעשות את זה. אמר לו, אני נותן לך כסף על כל גולגולת של יהודי שיוצא דרך ירדן. לא הסכים. ואז כל העסק הזה הלך וסגר גם על הממשלה, ועלתה הצעה ביניהם, זה הכל ביניהם, כן? וכמובן שהם התייעצו עם ראשי הקהילה המוסלמים, ראשי הממשלה, היו להם, ראשי הקהילה שיתפו איתם פעולה, גם למראית עין, זאת אומרת, הם לא יצאו נגד השלטון, חס וחלילה, היו רוצחים אותם. אמרו, כמה יכולים לצאת? 30,000, בסדר. מה עושים? נעשה חוק ויתור על האזרחות. מי שיוותר על אזרחותו, יוכל לצאת את עיראק. בלי רכוש, עם 50 דינר לכל אדם מבוגר. והכל נשאר שם, ונשאר בעיראק, הון עתק, עוד לא הגיע השעה לעשות חשבון, הון עתק של יהדות עיראק.
כדי אולי להזכיר ככה בסוגריים, ששלושה או ארבעה מתוך שמונת הבנקים הגדולים, כן. בעיראק היו בבעלות יהודית, בהחלט. אנחנו מדברים פה באמת על נכסים, בשווי מה? שהיום בכלל אי אפשר לדמיין, אני מניחה שזה היה מגיע למיליארדים.
מיליארדים, היהודים ישבו על הנכסים של עיראק, ועל הכסף שלה, והם גם ניהלו אותו, בידיעת השלטון ובהסכמתו, זה התחיל עוד מתקופה של פייסל הראשון, מייסד עיראק המודרנית, שלקח את היהודים לכל העמדות האלה, ובאו אליו המוסלמים, אמרו לו, איפה אתה משיב את היהודים, גם נוצרים. אז הוא אמר, תביאו לי מומחים, מוסלמים. אין לנו מומחים לכלכלה, ולחשבונאות, ולא לאלה. מוכרחים להשתמש ביהודים.
אז מהנקודת מוצא הזאת, שהם חשבו שאוקיי, אנחנו יהיו משהו בין 20,000 ל-30,000, נכון, בעצם כן. 120,000 אנשים עוזבים, משהו כמו 900 טיסות בפחות משנתיים, זה מספרים מטורפים, מה,
איך זה? הרבה פחות משנתיים, תראי מה שקרה פה. חוק הוויתור נחקק, למזלנו, לשנה אחת בלבד. זאת אומרת, השעון מתקתק, מרגע שהחוק הזה עבר בבית הנבחרים העיראקי, השעון החל לתקתק. כל יום שעבר, עבר. עכשיו, היהודים בהתחלה היו להם לבטים גדולים לפני שהחל, ובלילה של ההרשמה, אבא מעיר אותי ב2:30. אבא הלך לכל מקום, לקח אותי איתו. אז אמא אומרת לו, סלים, ויקת רוחי, לאן אתה הולך, סלים? אבא שלי קראו לו סלים, שלמה. אז הוא אומר לה, אני הולך לבית הכנסת. אז הוא אומרת לו, נעשית על ידתי, אבא השם בשבת בעיראק. מה אתה עושה? היא לא רצתה להירשם לעלייה. ואבא אמר לה, מרים, 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 אין לנו יותר מה לעשות פה. אנחנו חייבים לצאת מכאן, אחרת ישחטו אותנו. הוא באמת לקח אותי 2:30 אולי בלילה. אנחנו מתקרבים לבית הכנסת, אני רואה לפי הסיגריות בלילה, שיש הרבה אנשים. אני אומר לו, בבא, אנחנו לא הראשונים. תראה את הסיגריות המנצסות. אבל בכל זאת היינו בין הראשונים, היינו בין 4,000 הראשונים, שנרשמו בכל תחנות בגדד.
זאת אומרת, היהודים הבינו שעל אף שהם מוותרים פה על רכוש, על בית, שכנראה לא מחכה להם שום דבר.
שום דבר. הם צריכים להציל...
הם הרגישו את הסכנה.
בדיוק. הם צריכים להציל את נשמתם. אין להם דרך אחרת. עכשיו, מה שקרה, ורד, אבא נרשם. עכשיו, אנחנו חמולה גדולה. אז אחרי יומיים שלושה, עזרא, אחיו, אומר, צריך לרשם בעלייה. אמרו לו, השתגעת את שרפ בו. אומר, אבל סלים נרשם. אבא שלי נרשם. אחד מהמשפחה נרשם, השני, רגע, אבל הוא, אז נרשם עזרא. אחרי שנרשם עזרא, אז נרשם אהרון, וכך הלאה. זאת אומרת, הם הבינו שברגע שנרשם אחד במשפחה, כל המשפחה הלכה אחריו. כי ידעו שהם לא יוכלו לבקר אותו, לא יוכלו לראות אותו. אז מה יעשו? יישאו איתו לישראל, בסדר. כאילו ברירת מחדל. היהודים מעיראק אוהבים לצייר את עצמם כגדולי הציונים בעולם, צריך לקחת את זה בערבון מוגבל. באו, תרמו, לא התלוננו אף פעם, אהבו את ארץ ישראל, עלו אליה, אבל זה לא הציונים החלוצים, נגיד שאנחנו שמענו עליהם מפולין, רוסיה, שעלו, חצו גבולות וכו'. ואז אחד גרר את השני, ובינתיים, שעון החול של השנה מתקתק, כל יום שעובר, לא חוזר. אם אתה לא תרשם היום, היום הזה הלך. ואת היהודים עמדו בפני קבובדיס, מה לעשות? סופו של דבר, באמת, המספר מרשים, כי 120,000, 118,000, 120,000, נרשמו לעלייה. עכשיו בינתיים ישראל שלך, של האשכנזים יעני, לא שלחה מטוסים להביא את היהודים.
למה? אבל היו... בהתחלה, אוקיי.
לא, בהתחלה לא שלחה מטוסים.
אז איך הגיעו?
וכמה מהומת אלוהים. ופה נזעקו שני המנהיגי התנועה, באמת זה מזל היסטורי ענק, שבתקופה קצרה... כזאת, היו לידות עיראק שני מנהיגים בולטים מאוד, והם היו בני 25-26, שלמה הלל ומרדכי בן פורת. מרדכי בן פורת...
הוא היה איש מוסד, לא?
הוא
היה מטעם המוסד.
כן. מרדכי בן פורת קרא את התמונה היטב, גם שלמה. עכשיו, שלמה נלחם בארץ דרך המוסד, נכון? כדי שישלחו מטוסים ויטפלו ביהדות עיראק. ובן פורת נלחם בעיראק, שהם יעשו את אותו דבר. ושני היהודים האלה נתנו דחיפה עצומה ליהודים לצאת, כי גם הבהירו בקולי קולות ובאופן ברור לגמרי, שאין לנו יותר עתיד פה. אז מספר הנרשמים הלך וגדל, וכשלא שלחו מטוסים, נוצר מצב נוראי והרי סכנות, מלא סכנה ליהודי עיראק. מצד אחד הם נשארו אזרחים, לא אזרחים, סתם אנשים ללא נהרות. ויתרו
גם על האזרחות וגם על הרכוש, נשארו בלי שום דבר.
בדיוק, נשארו בלי שום דבר, ויכולים לרצוח אותם ברחובות, לאיש לא אכפת. ומצד שני, ישראל לא שולחת מטוסים. אז שלמה הלל עשה מהומות בארץ, ומרדכי בן פורת עשה מהומות ופרובוקציות בעיראק, כדי שישלחו יהודים.
מטוסים.
מטוסים, סליחה. עכשיו, וגם המוסלמים שהבינו את התמונה, אז היו ביניהם כאלה שאמרו, אלה כבר מופקרים, בואו נקה בהם, נשרוד אותם וכו'. אבל בכל זאת, בעקבות המהומות האלה, ואמרתי לך, אפילו נורי סייד הרגיש שקיימת סכנה ליהודים, ואם יפגעו בהם, אז העולם המערבי יגנה אותו, ויפגע בו, ועלול להפחית את הסיוע שהיא רק קיבלה.
הוא היה פרו-בריטי.
היה פרו-בריטי, בוודאי. כן. אבל גם היה אדם פרגמטי מאוד. אז הוא עשה כל מאמץ להבריח אותם דרך ירדן, גם זה לא צלח, הסיפור הזה. עד שישראל התחילה סוף סוף בטובה לשלוח מטוסים, להביא את היהודים. ואז התחילה הרכבת האווירית, אבל בהתחלה, הטיסו את היהודים לקפריסין. מדוע? עיראק לא הסכימה להודות בגלוי שהיא משחררת יהודים שיגיעו לארץ ישראל, מה היא משוגעת, כל העולם הערבי יקום נגדה. אז אמרו, היהודים נוסעים לקפריסין. זהו. אחרי קפריסין לא מעניין אותנו. בסוף כל העולם גילה, גם העולם הערבי כמובן, שזה בלוף אחד גדול, אז ויתרו, אז התחילו הנסיעות, והנה הרכבת האווירית הזאת באמת הצילה את יהדות.
ובעצם רוקנה,
לגמרי.
קהילה שהייתה שם, בוא נאמר, 2,500 שנה, קהילה שהביאה לנו את התלמוד הבבלי, ואת ספרות הגאונים, ומה קורה שם בעיראק?
אפילו את הרומן המודרני הראשון שנכתב בעיראק, זה נכתב על ידי יהודי. ספר הסיפורים הקצרים נכתב על ידי יהודי בעיראק. התזמורת כל כולה, את יודעת מה עשה נורי סייד? נורי סייד אהב לשמוע סנטור. סנטור זה כלי פרסי במקורו. ולא היה לו אף מוסלם שידע לנגן סנטור, והוא אהב מוזיקה. אז הוא לקח את מנגני הסנטור הכי טובים היהודים, הביא מוסלמים שילמדו אותם, ואמר להם, אתם לא תצאו מעיראק לפני שתלמדו אותם, לנגן על סנטור, עד כדי כך.
אני חייבת פה להזכיר לטובת המאזינים שלנו, שיש לנו פרק בסקט הספרנים, שאנחנו מקדישים אותו לזוזו מוסה, ותזמורת רשות השידור בערבית.
יפה.
ושם אנחנו מספרים על זה, שבעצם רוב התזמורת הייתה מורכבת מנגנים עיראקים, ובעצם ברגע שהנגנים העיראקים עזבו את עיראק, תזמורת הסימפונית, התזמורת המלכותית, פשוט התפרקה.
התפרקה, נגמרה, לא היה להם מוזיקאים, הם היו צריכים לבנות את זה מחדש, שם בעיראק. לא רק מוזיקאים, עוד כל מיני מקצועות.
רופאים, סוחרים, בנקאים. אני רוצה רגע לעשות הפסקה ככה ברצף ההיסטורי, וכן לדבר דווקא עליך, כי, ובספרים שאתה כותב,
סוף סוף את מגיעה לחלק מעניין.
לחלק הכי מעניין, נכון, כי מצד אחד, אנחנו מדברים פה על קשיים ועל רדיפות, אבל כל הספרים שלך, כמעט כל הספרים שלך, מפריח חיונים,
נכון.
שאתה כותב על התקופה שלך בבגדד, אבל גם אחרים, בתרנגול כפרות ויסמין ונער האופניים, כשאתה כבר בארץ, הכתיבה שלך ספוגה. בתרבות ובהוויה של בגדד, ואתה מתגעגע לאוכל ולריחות ולמוזיקה. מה יש שם בתרבות הזאת, העיראקית, שאתה באמת כל כך קמה אליה לאורך כל הספרים שלך?
יהודים נשאו את היידיש ואת תרבותה לכל מקום. מה יש בתרבות היידיש שהיהודים נשאו אותה לכל מקום? באמריקה. הקימו עיתון יומי ביידיש. זאת הייתה התרבות שלנו. ומי שספג את התרבות הזאת, לא יכול להתפטר ממנה ולזרוק אותה מאחוריו. עד היום, את יודעת, לפעמים אני אומר, אלוהים, 70 שנה אני בישראל, ועד היום אני ספוג בבגדד. ובלילות, לא מעט לילות, לפני שאני עוצם את עיניי, אני נזכר במראות בבגדד. הרובע היהודי, הנהר, איפה שהסתובבתי בילדותי, כולם באים.
חידקל.
אדם לא יכול, בוודאי, אדם לא יכול, הגשר הגדול, אדם לא יכול להשיל מעליו, לא באופן, בוודאי, בוודאי באופן טבעי הוא לא יכול, גם לא באופן מלאכותי, כי זה ספוג בתוכו.
למה אתה הכי מתגעגע?
האמת, אני מתגעגע לחידקל, בראש ובראשונה. לשבת על שפת החידקל בבתי הקפה, זה היה עונג בסעדה, עונג גדול. אפילו לטייל על אחד מהקשרים הגדולים, ולראות את המים זורמים מתחתיך, ואז נדמה לך כאילו שהגשר נוסע, לא המים. כשאתה ילד, אתה מסתכל, זה זורם, אחרי 5 דקות אתה רואה, כאילו שהגשר נוסע, לא המים נשארים יציבים. זה דבר אחד, והדבר השני, בגדד החדשה. בגדד החדשה, זאת אומרת, זה כשאתה יוצא איך זה נקרא באנגלית?
אתה מתכוון לרוב
היהודי? דאון סיטי. כשאתה יוצא מהדאון סיטי, מהמרכז, כן? אתה יוצא לשכונות מרווחות, עם גינות, עם עצי דקלים. אתה פתאום יוצא לגן עדן, ואתה מטייל באזור הזה של בגדד החדשה, אז זה עולם אחר. הבית ספר שלנו, חטיבת הביניים שבה למדתי, הייתה, קראו לו בית ספר פרנק איני. פרנק איני היה נדבן ענק בתחומי חינוך. הוא הקים פה את כדורי. זה פרנק איני הקים. והקים כדורי גם לפלסטינים, כדי שלא יקנו שהם הקימו דבר כזה בערבה, וזה הכל ממן פרנק איני. אז אני למדתי בבית ספר פרנק איני, הבית ספר החדיש והמודרני, הכי מודרני שהיה בעיראק, והוא היה בבגדד החדשה. אז כל בוקר הייתי יוצא מהבגדד, המרכז העיר, הדאונטאון שלה, עם סקייטינג, אני ועוד 2 חברים, והיינו הולכים עד שהיינו מגיעים לכביש שעל הנהר, ואז היינו אז נוסעים על סקייטינג עד בית הספר. זה מחזות שאתה לא יכול לשכוח. זה רודף אותך תמיד. וכמובן הריחות, אתה נכנס לשוק של האוכל, והקבב והבשר והדברים האלה, זה מלווה אותך.
איזה יופי. אז אתם באמת מגיעים לארץ, בהתחלה למעברה, אבל די מהר אתה מגיע לקיבוץ, משמר העמק, ואני מניחה שאלם תרבותי זה מילה קטנה, שיכולה לתאר את הזעזוע שבמעבר, מאורח חיים ממדינה מוסלמית לקיבוץ הסוציאליסטי, שלא לדבר ככה, אתה יודע, על היפוך הפירמידה בשנות ה-50 בארץ ישראל, הפועלים והחקלאים היו בראש הפירמידה, ואתה מגיע מתרבות הפוכה לגמרי, קפיטליסטית. אבל, וזה מעניין שלפחות בתרנגול כפרות, לא מרגישים שחווית איזשהו טראומה, איזשהו זעזוע גדול. איך זה?
תשמעי. יש בערבית משפט שאומר, מנעשה מעל קאומי, 40 יומן אסבחה מנהום. מי שחי עם קהילה מסוימת, 40 יום, הופך להיות אחד מהם. 40 יום זה משפט מטאפורי. כן. זאת אומרת, אם אתה עובר לחברה אחרת, וחי בתקופה מסוימת, אתה הופך להיות מבני המקום. אני אהבתי פתגמים, הפתגם הזה נתקע בתוכי. וכשבאתי לקיבוץ, אמרתי, אני עכשיו לובש בגדים אחרים, את בגדי הקיבוץ. אני אהיה כמוהם. אני אהיה כמו המשל, מנעה שם על קומי 40 היום, אסבחה מנו. ביום הראשון שהגענו לקיבוץ, ארוחה ראשונה, אכלתי דג מלוח. החבר'ה שלי ירקו עליי. אבל אני אמרתי, אני אוכל כמוהם, אני אעבוד כמוהם, אני אשיר כמוהם, ריקות כמוהם. זהו, נגמר, בגדד לא פה. לא נכון, בגדד לא חלפה לי. מאוד לא. אבל עשיתי מאמץ עצום להיות ישראלי במובן הזה. כן, התלבש כמוהם, לצאת לפה, לבוא לשם. נתנו לי, עכשיו, בקיבוץ הרגישו, הילד הזה, זה...
קורץ מחומר שאפשר לעבוד איתו.
אפשר לעבוד איתו. נתנו לי טרקטור בגיל 14. זה לא יאומן. נתנו לי טרקטור לנהוג לעבוד בו בפלחה בגיל 14.
כן, זה מוקדם שהם... מאוד. הרישיון לטרקטור אפשר לעשות רק בגיל 17.
נכון. אז זה רק אומר לך שהם גם קלטו די מהר, והמדריכה שלי, והמדריך שלי עליהם השלום, רבקה ומנחם, מהר מאוד הרגישו בשעה הראשונה שהם פגשו אותי. הילד הזה זה חומר אחר. מה עוד שידעתי עברית, והחברים שלי עוד לא ידעו עברית. אז גם אני נזרקתי בתוקף הנסיבות, להיות המגשר בין הקיבוץ לחברה העיראקית. מהר מאוד התאקלמתי, ואני חייב להגיד שהתאהבתי בקיבוץ. אגב, גם אבא שלי התאהב בקיבוץ. זאת אומרת, תראי, אורח החיים האידיאליסטי, תזכרי שאני נער, וזה אידיאליזם אדיר, שאתה עובד כיכולתך ולוקח כצרכיך. זה ימי המשיח, ישעיהו וירמיהו. הנה זה פה, הם עשו את זה, אנשי הקיבוץ. אני זוכר שבאחד הנאומים, אני הייתי הדובר של חברת הנוער. אז כל חג וכל זה שצריך היה לברך וחברת הנוער נתנו לי לדבר. אז פעם אחת אמרתי, יש לי הרגשה פה של ימי ישעיהו וירמיהו. השוויון הזה בין האנשים. והקיבוץ אז, אנחנו מדברים על 1950, ראשית 1950, כל המדינה הייתה סוציאליסטית, מפאים בשלטון. קיבוץ אז היה מאוד עני ושוויוני, וזה הקשים אותי מאוד, זה כאילו.
אבל בשעה שאתה בקיבוץ מתאקלם יפה, המשפחה שלך מתגוררת בכפר אוריאל, כפר אוריאל, כפר עברים ליד גדרה.
אמת.
ואתה מתאר את המקום הזה בצורה מדהימה ומרגשת בנער אופניים, ושם המשפחה שלך חווה תהליך קליטה מאוד קשה, בדיוק ההפך ממה שאתה מתאר, שזה סיפור של הרבה מאוד יהודים שהגיעו ממדינות מוסלמיות.
נכון.
זה, אפשר להגיד שמה שההורים שלך, המשפחה שלך עוברת, זה באמת החלום ושברו.
נכון. אבל קלאסיקה, החלום ושברו. ואמא שלי לקח לה שנים להתאושש. אבא שלי היה צריך לפרנס משפחה. אז הוא היה עסוק הרבה יותר בלשמור על מקום העבודה, להצטיין במקום עבודתו, להביא לחם הביתה. אבל אמא שלי חוותה את השוני הזה יום יום, והעבירה לנו את הכאב שלה, והאחים שלי שנים רבות וארוכות היו אומרים לי, אתה ברחת והשארת הכל עלינו במעברה, או בכפר העברים. אתה ברחת לקיבוץ, אני בעיניהם התחמקתי, ברחתי מלשאת בעול המשפחה. זו הייתה הרגשה שלהם, אני מכבד אותה. זה לא בדיוק היה ככה, אבל לא נניח לזה כרגע. כי לנתק ילד ממשפחתו בגיל 13-14, לחברה אחרת בקיבוץ, רק פעם בשלושה חודשים הוא יכול לראות את הוריו ואת אחיו, זה כאב גדול מאוד. ואני חייתי בכאב הזה.
בסוף, אתה אומר, אני אותו נער נכון, נורי בספרים נכון, שלך שהגיע, נכון. אבל בכל זאת, הספרים שלך הם די מבלבלים, כי תראה, נגיד ביסמין, אתה נותן המון המון כבוד לתרבות הערבית פלסטינית, בוא נזכיר, זה סיפור אהבה של חייל ישראלי, נורי, עם ערבייה משכילה על רקע התקופה של אחר מלחמת ששת הימים, ובתרנגול כפרות, אתה לגמרי מתנהג כמו קיבוצניק אשכנזי, ובנער אופניים אתה כבר מין יצור כלאיים כאלה בין עולה חדש בהתאבות וצבר. זאת אומרת, התחושה היא שבכל הספרים שלך אתה עם רגל אחת במערב ורגל אחת במזרח.
בראבו עלייך. רגל במזרח, רגל במערב.
אבל זה קורה כזה דבר.
נכון. וגם אני אדם קרוע, עד היום. אני אדם קרוע. בין שתי תרבויות, בין שתי שפות. את צריכה לראות אותי מאזין לאום כלתום. אני שקוע שמה כמו כל מאזין ערבי שנמצא בקונצרטים שלה בשעתו. ולקרוא ספרות ערבית, ולהכיר את כל העולם האלה הערבי שלהם. אני הופעתי במצרים, בסוגריים, תרגמו את יסמין לערבית. והיה לי סיבוב הופעות, וגם הייתה לי פגישה עם מובארק, ועם נג'יב מחפוז, עם מילו. עם גדולי הסופרים והאמנים. יום אחד אני מופיע בפני פורום של עיתונאים מאוד מכובד, 60 עיתונאים. ומדבר גם על הכתיבה שלי, גם על ישראל, גם אחד בו אומר לי, שמע אלי אמיר, אתה בן ערב, انت ابن عرب, אתה בן ערב, יעני אחד משלנו, יודע את השפה כמונו אולי יותר, יודע את ההיסטוריה, יודע פה, יודע שם. מה אתה עושה שם? אתה שייך לנו, אתה צריך להיות פה. זה כאילו המחמאה שאללה נתן הכי גדולה. כן? אני כאן מטה את הצוואר שלי הצידה והענבה, מודה לו וזה וזה וזה. בסוף אני אומר לו כך. אל תשכח, אתה שואל, זה נכון, התרבות שלי הערבית, השפה שלי, הזה, אני מרגיש בבית אתכם, אני אוכל את האוכל שלכם בכיף, אבל אל תשכח בסוף שאני יהודי.
אבל אתה, אבל שוב, אני מתעקשת על העניין הזה של שהתחושה בספרים שלך, זה גם שאתה קרוע, וגם שאתה מאוד כואב, וגם יש המון תחושה של בדידות. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אתה יודע שכשסיימתי לקרוא את נער האופניים, אני לא יודעת, אסוציאטיבית נזכרתי בסיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז, שהוא פחות או יותר בן דורך, אבל ההפך הגמור, זאת אומרת, אמנם הוא גדל בירושלים, גם אתה היית בירושלים, אבל הוא צבר, והוא אשכנזי, והוא האליטה, וזה משהו כזה של כאב ועצב תמידי, והמון המון בדידות. מה, זה משהו שצריך לחוות בילדות בשביל להפוך להיות אחר כך סופר?
גם רצוי. עמוס ואני היינו חברים מאוד טובים, וגם אהבנו זה את זה מאוד. הוא קרא את תרניגול כפרות, כתב לי מכתב, אחד המכתבים הכי יפים שקיבלתי על הספר, ואני קורא את המכתב שלו, הלא לא ידענו כלום על עמוס, עד אהבה וחושך, הוא לא סיפר על עצמו, ואיש לא סיפר עליו. ואני אומר, רבק, איך יכול להיות ש... הוא כותב כמו תרנגול כפרות, זאת אומרת, כאילו הוא חווה את החוויות האלה שלי. ככה הוא כותב לי. אחר כך הלכתי לפגוש אותו בחולדה. ויצאנו מהצריף שלו אחרי 3 שעות חבוקים. הוא סיפר את זה 2 חודשים לפני מותו. אלי ואני יצאנו חבוקים מהצריף שלי, ומאז לא נפרדו דרכנו. עכשיו, כמובן שמהר מאוד גילינו, שעברנו את אותם החוויות. שנינו, ושואני, שנינו יצאנו מהבית. שנינו גדלנו במשפחות מסוכסכות, במשפחות בעייתיות. שנינו יצאנו מהבית, הורחקנו לקיבוץ, בקיבוץ עברנו מסע של השפלה, כי גם אנחנו גם הוא עבר. שנינו אחר כך שיקמנו את עצמנו, וכו' וכו'. הרבה דברים דומים מאוד היו בביוגרפיה שלו ובביוגרפיה שלי. תראי, הבעיה בחיים היא מה אתה עושה עם החול שאתה יורש. האם אתה הופך אותו לגרגרי זהב או משאיר אותו להיות חול. ההון שיש לי הייתי אני. אז יש אנשים שעשו עם זה, הגיעו והצליחו, ויש 10,000 שעשו את זה מכל ארצות העולם פה בישראל. ויש אנשים שלא, ישבו והתבחינו, ובאו טענות לאחרים.
אז אנחנו הזכרנו באמת, קודם שאת הסיפור עלייה באמת יוצא דופן, של העולים מעיראק, אבל בסוף, חוץ ממך, ואולי סמי מיכאל, עוד כמה סופרים בודדים, כמעט לא נכתב על העלייה, על התקופה הזאת, זה מה, זה אשמת הממסד במרכאות, או שאולי אולי האחריות היא עליכם, הסופרים, היוצרים שהגיעו משם, להביא את הסיפור הזה לציבור הישראלי?
קודם כל להפך, נדבר על הסופרים. תראי, תוכניות הלימודים לא הכילו שום דבר שלימד על יהדות ארצות האסלאם. שום דבר. וזה היה הכישלון הראשון. זאת אומרת, אני למדתי על יהדות מזרח אירופה לבגרות, לא למדתי על יהדות המזרח התיכון, או על היהדות שלנו. אז מלכתחילה החסר הגדול הזה, יש לו משקל. ב', לא היה שום סקס אפיל ליהודים שבאו מארצות ערב. כי ארצות ערב נחשבו לארצות נחותות, ארצות ערב אויב שהובס בקלות ב-48 וב-67 על ידי מדינת ישראל, לא היה להם לא מעמד, לא פרסטיג'ה, לא כוח, לא אנשים בשלטון.
ובכל זאת אתה כן כתבת על זה. היה איזשהו רגע שהחלטת, זה הרגע שבו אני רוצה לספר גם את הסיפור שלנו?
תראי, סמי כתב על זה, אני כתבתי על זה. מי שהקדים אותנו היה שמעון בלס. שמעון היה יהודי קומוניסט שלא כל כך התערה בחברה הישראלית, והיה פעיל בקרב הקומוניסטים גם פה בישראל, גם כתב בערבית לעיתון הקומוניסטי. שמעון כתב את הרומן הראשון, המעברה, שסיפר את הסיפור של יהודי עיראק וקליטתם, והמעברה פורסם בעם עובד.
מתי אתה החלטת שאתה רוצה לספר את הסיפור של שלכם, של יוצאי בגדד?
תראי, אני ראיתי, בואי אני אתן לך תמונה ציורית. אני ראיתי את הגברים של בגדד, גיבורי ילדותי. חליפות, עניבות, לפעמים עניבת פרפר, פרח בדש, או מטפחת לבנה בדש, עם מסבחה של עמבר, לא סתם יש לי פה מחרוזת עמבר ביד, שגלגלו. אלה היו גיבורי ילדותי. את אלה ראיתי בעיראק. אבא, דודים שלי, החברים שלי. פה בארץ, במעברה, זמן קצר, אחרי בואנו למעברות החול, פה, דהו הפסים, דהו החליפות המפוארות האלה, העניבות לא היה להם מקום, החקי היה האופנה. אתה רוצה להיות איני, תלבש חקי. זה היה לבוש האריסטוקרטיה הישראלי. החליפה ירדה מנכסיה. העניבה, מסבחת האמבר, מחרוזת האמבר, ירדו מנכסיהם. זה כאב לי. כי אני דרכם, לא דרך הסיפורים, הרבה פחות דרך הסיפורים, דרכם הבנתי שהיהודים הזה, היהודים האלה איבדו את עולמם. אז אמרתי, מישהו צריך לכתוב עליהם, לעצמי. ואז אמרתי, ליהודי עיראק יש סופרים, יש עיתונאים, יכתבו עליהם. עברו 10 שנים. אני כבר סטודנט באוניברסיטה, שנה ראשונה, ואף אחד לא כתב עליהם. ואז יום אחד אני יושב ליד פסל האישה הזה, בראשית הדשא בגבעת רם.
הוא עד היום קיים שם.
עד היום קיים שם, ואני אומר לעצמי, חבר הסתדרות, אתה תכתוב על יהודי עיראק. אף אחד לא כתב עליהם, אתה תכתוב. ולא ידעתי את גודל המשימה. כן, לא ידעתי. בכל זאת הגעתי הנה כנער בן 13. קיצור, ומכאן מתחיל, המסע הארוך הזה לכתוב. אני לא התכוונתי להיות סופר אפנדי. אני רציתי לכתוב ספר אחד, את מפריח היונים. אבל אללה לא נותן לך מהר את מה שאתה רוצה, גם אם אתה רוצה.
כי כתבת אותו אחרי שכתבת את תרנגול כפרות.
כן, פרסמתי אותו אחרי. התחלתי לכתוב את תרנגול, את מפריח היונים. אני כותב על מפריח היונים, יוצא לי את תרנגול. אני שב למפריח היונים, יוצא לי את תרנגול. עד שבסוף אמרתי, הנה על אביך, תצא את תרנגול קודם, אחר כך נצא עם מפריח היונים, היונה כבדה יותר, התרנגול אולי קל יותר. לא חשוב מה. ואחרי שיצא תרנגול כפרות, תרנגול כפרות זכה להצלחה אדירה. והוא היה חידוש. חיים גורי עליו השלום אמר, אלי אמיר בא חשבון עם הצבר. פעם ראשונה.
באמת? אבל הוא ספר כל כך אוהב.
אבל הוא, גורי הבין, אחר כך התיידדנו מאוד, גורי הבין שאני בא בטענות, אני בא איתם חשבון, שקיפחו אותנו, לא קיבלו אותנו, בזו לתרבות שלנו, ובהחלט אני בא חשבון. אז הוא אמר את זה במעדון סבתא, באסיפה גדולה. אני יושב על הבמה יחד איתו, הוא זמן לדבר על תרנגול כפרות, הוא אומר, אלי אמיר בא חשבון עם הצבא. אחר כך חנוך ברטוב כתב, חצי עמוד במעריב, וסופרי ישראל, אהרון מגד, אל תשאלי, כתבו על שהנער העולה מספר את הסיפור שלו, זה כבר לא מספרים עליו, אלא הוא מספר את הסיפור שלו, וממנו אנחנו צריכים ללמוד ולדעת. זה עשה מהומה גדולה. ואז מפריח היוונים לקח לי 10 שנים לכתוב, אבל התרניגול סלל לי את הדרך כדי שיקרו ויקנו את מפריח היוונים, ואני רציתי רק את מפריח היוונים שיקרו. ואז כשראיתי, ואז כבר נבלעתי בכתיבה, באמת,
כן.
אהבתי את הכתיבה וראיתי בכלי ביטוי.
תראה, אנחנו ככה לקראת סיום, ואנחנו נמצאים פה בדיוק ביום שיוצא לאור הספר החדש שלך.
מחרוזת אמבה.
על מה עוד חולם סופר בן 85, שהיצירות שלו זוכות להוקרה ופרסים, ובאמת למקום של כבוד עצום בארון הספרים הישראלי. הספרים שלך הצליחו בצורה בלתי רגילה, הם עובדו לסרטים והצגות, ואנחנו קוראים אותם ואוהבים אותם. מה אתה עוד רוצה?
לכתוב. להמשיך לכתוב. זה כלי ביטוי יוצא מן הכלל. כלי ביטוי שדורש עת ונייר במקום שקט. זה הכל. אז אין לי, לא סימנתי לי בתרות, אני רוצה להשיג את זה, או רוצה להשיג את ההוא. אני מספר סיפור. לשמחתי באמת, הסיפורים האלה נתקבלו. אין מתנה גדולה יותר, מאשר שאתה כותב סיפור והוא מתקבל. והנס הזה קרה לי.
ביקשתי ממך לבחור את השיר שאיתו אנחנו נסיים, את הפרק, ואתה בחרת בעלי גבעה. למה?
עלי גבעה שם בגליל מחזיר אותי לראשית שנות 50. לשנת 50 שבה באתי למשמר העמק. וזה היה אחד השירים הראשונים ששמעתי במשמר העמק. ומי שזימר אותו היה עמנואל לין, דמות אגדית בקיבוץ, בקיבוץ בכלל ובארץ, בין החלוצים. הוא כמעט המציא את ענף הזבל האורגני, ואני עבדתי איתו יד ביד, והוא היה שר לפעמים. ושמעתי את השיר הזה, והשיר הזה נסע אותי למרחקים. אני עוד לא ראיתי לא את הגליל ולא שום דבר. מהמעברה ישר למשמר העמק. וזה נראה לי עלי כיפה שם בגליל, זה רחוק. יושב שומר ומנגן חליל. מה יכול להיות יותר יפה מזה? החליל המתנגן מהגבעה לכל האזור והסביבה, והחליל הוא צליל מוכר, זה החליל הערבי שאני מכיר. והשיר הזה נספק בתוכי. בכלל השירים הראשונים ששמעתי, בקיבוץ בעיקר, כמובן נספגו בדמי.
תשמע אלי, אנחנו מכירים הרבה שנים, ובאמת תמיד כיף ומחכים לדבר איתך. אני באמת מאחלת לך בריאות טובה, ושתמשיך לרגש אותנו בכתיבה כל כך יפה ומרגשת שלך. והרבה הרבה תודה על השיחה המאוד מעניינת הזאת.
ורד, את ורד, כשמך, והיה תענוג לדבר איתך באמת. והשאלות שלך נפלאות, יש לך את החוכמה לזרום עם המרואיין, זאת חוכמה גדולה. מעט מאוד מראיינים זורמים עם הסופר, עם המרואיין, עם מה שהוא אומר, מוציאים ממנו פי כמה מאשר אלה שבאים עם מגרופים שלופים. אז את שייכת לאלה שבחן שלך וביופי ובחיוך הנהדר הזה ובשאלות הרכות, את מוציאה ממנו כל מה שהוא רוצה ולא רוצה.
תודה, תודה. אז הנה, יצאתי נזכרת כמה פעמים. תודה גם לרז חסון, סטודיו קיפוד, שהפיק גם את הפרק הזה. אני ורד ליאון ירושלמי, ואתם מוזמנים לשמוע את כל פרקי הסקט הספרנים בכל יישומוני ההסקטים ובפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית. אתם גם מוזמנים להירשם או לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים של ספוטיפיי, גוגל ואפל, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים. להתראות.
יש אהדות פה